כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים, שלום מאיה.
שלום יובל.
מתחילים עוד תוכנית של מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, רשת תרבות חדשה. אנחנו פה כל יום, א' עד ד' ב-12 בצהריים, ואפשר להקשיב לנו גם בתדר 104.9 FM וגם ב-105.3 FM, גם באתר האינטרנט שלנו, גם באפליקציה של כאן עוד. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות המעולות של כאן תרבות. איתנו באולפן העורכת שירי לברי והמפיקה ענת אורי והטכנאי טל ברלינסקי.
היום אנחנו נדבר על ספרים שנכתבו ונכתבים בכלא, לא רק על ידי אהוד אולמרט.
הרבה כתבו בכלא.
המון. נדבר על הסופרת ג'מייקה קינקייד, שנמצאת בארץ, קיבלה כאן את פרס דן דוד.
לצד א' ב' יהושע.
נכון. נדבר על ספרים שזכו כעת בעוד זהב, ספר הזהב או הפלטינה. כלומר, נמכרו ב-20 או ב-40 אלף עותקים, נבדוק איזה ספרים הם אלה, ומה אנחנו...
מה אנחנו חושבים על זה?
מה אנשים קוראים, קודם כל? יהיה לנו גם סטטוס מרגש של הסופר שימון צימר, אבל נתחיל, יובל, במשהו די מדהים שמעסיק אותנו היום.
משהו מדהים?
תראה, אתמול הגיע אליי מייל שהוציאה הוצאת מודן, והאמת שדי נדהמתי. אתה בטח זוכר שלא מזמן, בינואר, יצא ספר קרבת דם של מתן חרמוני.
כן, אני זוכר.
כתבת עליו ביקורת ולא כל כך אהבת אותו. אני מודה שאני לא קראתי אותו עדיין, אבל כן אהבתי מאוד את הספרים הקודמים של מתן.
גם אני אהבתי את ספריו הקודמים.
אני אקרא את זה, כי אני אוהבת לקרוא ביקורות, אבל אני לא סומכת על המבקרים בהכרח. ועליך אני בהחלט לא סומכת.
תודה רבה לך. נזכיר שהספר יצא בהוצאת כתר, אבל כתר נרכשה על ידי הוצאת מודן, שעכשיו בעצם אחראית על כל העסק. מה הם כתבו?
אז ככה, במייל כתוב, המייל קודם כל מיועד לחנויות הספרים.
כן.
לא לעיתונאים כאלה. וכתוב בו ככה, שלום. קרבת דם את מתן חרמוני ראה אור ביוני, לא יודעת למה הם כותבים יוני, וזכה לביקורות טובות ולתגובות יוצאות דופן מקוראים. מדובר בספר נפלא, כתוב בכישרון רב, מת הסופר המוערך מתן חרמוני, שמעניק חוויית קריאה מרגשת ובלתי נשכחת. ראינו פער בין עוצמתו, מעלותיו הרבות של הספר, והתגובה הרגשית החזקה שהוא מעורר אצל קוראיו, לבין המחירות שלו בפועל. אנחנו חושבים שהפוטנציאל המחירתי שלו גדול מאוד. אי לכך, נקטנו בצעד יוצאת דופן, והוצאנו אותו מחדש עם שם ועטיפה חדשים. אוקיי? הם הוציאו את הספר שוב. השם החדש שלו הוא ג'ון טרבולטה ואני. אוקיי? הם שלחו גם את העטיפה שאני לא יכולה להראות ברדיו.
אבל יש, אנחנו שמנו אותה בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. זה הזמן לגשת לשם, לראות עטיפות מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה.
והם ממשיכים וכותבים שזה צעד שמבטא את האמון הרב של הוצאת כתר בספר. אנחנו קוראים לכם לתת לו מקום של כבוד בחנויות. על מנת שהספר יוצא הדופן הזה יזכה לקהל הקוראים הרחב לא הוא ראוי.
זה דבר באמת חסר תקדים.
נכון. אני לא יודעת, אני מניחה שזה לא, אני לא מכירה שזה קרה פעם.
אבל איתנו על הקו, מתן חרמוני.
כן, בוא נשאל אותו. שידבר
איתנו קצת על המהלך הזה. שלום מתן.
שלום, שלום.
מה העניינים?
על הכיף כיפק.
אז איך זה קרה? איך זה התגלגל כל הדבר הזה?
איך זה קרה? הספר יצא. והרבה אנשים אהבו אותו, ואיכשהו התחושה בהוצאה הייתה שהוא צריך להיות יותר מזמין. עכשיו, עטיפה ושם של ספר הם בעצם הזמנה לקריאה.
כן.
ואם הספר לא היה מספיק מזמין, אז אולי אפשר לשנות. עכשיו, ספרות זה דבר דינמי. ספרות זה דבר שמתפתח, ואני חושב שזה אמנם אכן, עד כמה שאני יודע, זה באמת חסר תקדים,
כן.
אבל זה לא אומר שלא צריך ליצור את התקדים הזה.
אוקיי.
אתה יכול
עכשיו, ההוצאה החליטה ללכת על זה, ואני אמרתי שאני הולך איתם.
אבל אין, לא שנית את הטקסט, נכון?
לא
שנית את הסוף.
הטקסט בפנים הוא אפילו לא בדיוק מילה. אותו דבר, אפילו לא מילה. אתה יכול לספר לנו כמה עותקים נמכרו מהספר בכריכה ובשם הישן?
נמכרה מהדורה.
זה יפה.
מהדורה גדולה.
והיית גם ברשימות רבי המחר, לפי מה שאני זוכרת.
ביקרתי ברשימות רבי המחר.
אז תגיד, מתן חרמוני, רשימות רבי המחר זה בעצם פייק ניוז, כמו שאני תמיד חושדת, כי תמיד נראה שמי שנמצא שם הוא פשוט מכר מאות אלפי ספרים. זה לא ככה?
אני חושב שלא, שמי שנמצא ברשימות רבי המחר לא מכר מאות אלפי ספרים, מכר אלפי ספרים, לפעמים רבבות ספרים. עכשיו, ספר זה בשביל קוראים.
כן.
ספר נועד לקוראים. אמנם נוצר עכשיו שיח, ובשנים האחרונות איפשהו נוצר רושם שאנשים יותר מתעניינים בשיח ובמסביב מאשר בספר עצמו. ואני חשבתי על זה שאני בעצם רוצה לפנות אל אותו קהל הקוראים, שאולי הספר לא הגיע אליו, אולי ההזמנה לא הייתה מספיק נדיבה, אולי, ואני חושב שאותו קהל קוראים גדול ורחב יכול ליהנות ממנו. אז אמרתי, יאללה, נלך לזה.
תגיד, זה לא קצת המעצב של הכריכה של הספר הקודם, לא קצת נעלב? הבעת אי אמון בו, לא?
אני לא חושב. זה לא רק הקריחה, זה מהלך, זה הפנייה, זה גם את מי שחיבר את השם נעלב, זה מקרה, זה אני.
שזה אתה, כן.
כן, לא נעלבתי.
אבל אתה ודאי מסכים שהבחירות החדשות הן בעלות אופי יותר מסחרי. נראה יותר, מושך יותר...
ופחות עגום.
יותר מושך, פחות עגום. נכון. אני חושב שהספר הוא ספר שהוא גם מושך והוא גם עגום.
כן.
ואני אשמח אם הקורא יקרא ויחליט. אני לא יודע אם... אני חושב שהקריכה הקודמת הייתה יפהפייה. אני חושב שהיא קצת נבלעה בתוך החנויות. ואני חושב שהקריכה הזו נותנת ביטוי גם לאלמנט איך נגיד, הפאנקי שיש
כן.
בספר.
עכשיו תגיד, מי בחר את השם הזה? זה אתה בחרת או שזה...
בעצה אחת עם הוצאה.
אבל...
זה המהלך, זה התגלגל וגלגולים, וזה מסוג הדברים שקשה לומר, לשים את האצבע, איפה נפלה.
אבל נגיד, היה ברשימת השמות קודם לכן, מזמן, כשנגיד כתבת את הספר, זה היה בכלל אופציה, כי הרי תמיד יש כמה שמות שחושבים עליהם, זה היה אחד מהשמות?
זה לא היה שם העבודה שאיתו עבדתי, אבל זה, אבל גם לא קרבת דם.
אתה יודע שיש איזה מין, אני שומעת לפעמים מסופרים, שאחרי שהספר שלהם יוצא, יש להם איזה פנטזיה כזאת, לשנות אותו באיזשהו אופן, הם מתבאסים ממנו לפעמים.
יש איזו ירידת מתח נורא גדולה, ופתאום
לא, פתאום רואים גם כל מיני דברים, אוי, הפסקה הזאת, וזה, אולי גם עטיפה, ובעצם אתה מגשים פה, וזה פנטזיה רצינית בעניין הזה.
אני בעניין של הגשמת פנטזיות, אבל אני חושב שאת הדברים שאתה רוצה לשנות באמת בספר, אתה משנה בספר הבא. זאת אומרת, איך לא כתבתי, לא כתבתי את זה, אני אכתוב בספר הבא. אבל זה, אם זה עניין מסחרי ועניין שיווקי, זה עניין שיווקי. אבל אני לא, בטח, בוודאי שאני רוצה שהספר ימכר ושכמה שיותר אנשים יקראו, אבל בדגש באמת על שכמה שיותר אנשים יקראו. אני לא חושב שאני אלוואי ואני אתבדה ואני אכן אתאשר מהספר הזה, כן, אבל זה לא העניין. העניין זה להיות נגיש לקוראים, להזמין אותם לקריאה, להראות איזשהו אלמנט שאולי יגרום להם לקחת דווקא את הספר הזה,
כן.
ולא ספר אחר, ואני שמח מזה, אני מאוד מתרגש.
תגיד, בתור, אתה בן אדם שמסתובב בעולם הספרות כבר הרבה מאוד זמן.
פחות זמן ממה שנדמה לך, אבל כן.
אוקיי. אתה חושב שזה אורך החיים שצריך לתת לספר לפני שמתחילים לשנות דברים? כמה חודשים וטרח עושים שינויים?
אני חושב שכל ספר וכל התחושה של ההוצאה, התחושה של, תראה, זו השקעה מאוד גדולה של הוצאה, זו הבעת אמון מאוד גדולה של ההוצאה בספר הזה, כן? הם אומרים, אנחנו רוצים שהספר הזה יגיע ליותר אנשים, כמובן ששיקולים מסחרים וכן הלאה, אבל אני חושב שכל ספר והעניין שלו והתזמון שלו.
יש פה גם העניין בקריכה שבעצם היא לא יוצאת, זה לא יוצא עכשיו מחדש בפורמט של כתר. זה נראה ספר, אולי זה ספר של מודן, קודם זה הכתר.
כתוב כתר, תסתכלי על הצד.
כן, אבל מבחינת הפורמט הזה, שהוא מוכר.
זה לא הסדרה של הספרות היפה של כתר. אני חושב שעדיין הספר הוא בתחומי הספרות היפה, ויש עוד הרבה סופרים ידועים וטובים, ו... ונחשבים שמוציאים לא בתוך הסדרה. הסדרה, המקום שלה הוא מאוד מרכזי, והיא סדרה שאני מאוד אוהב, וספרים נפלאים יוצאים בה, אבל שוב, קריחה זה לא, זאת אומרת, הקריחה היא הזמנה לקריאה.
כן.
ואם זה, לספר הזה מתאימה ההזמנה הזו לקריאה, אז אני הולך עם זה.
אוקיי, אז אנחנו נאחל לך בהצלחה.
תודה רבה.
ונשמח גם אפילו לדבר איתך עוד חצי שנה, לראות איך עבד הניסוי הזה.
בשמחה.
תודה מתן, להתראות. ביי ביי.
אני חייב להגיד שאתה ציינת מקודם את הביקורת, שאני כאילו כתבתי ביקורת לא כל כך טובה על הספר.
נכון.
אני חייב, סליחה, להגיד שאני כן רואה בו מעלות, זה ספר מאוד מרגש. אני כתבתי שהוא נוסטלגי, שזה בעיניי פחות מצחן, אבל בטח יש הרבה אנשים שזה מאוד מצחן מעיניהם, ואני די מופתע, האמת. אני חושב שבהחלט, בהחלט יש קהל רחב, ספר שמדבר על באר שבע בשנות ה-70, אני חושב שיש קהל רחב שיכול למצוא בזה.
אז אולי באמת הם צדקו.
אולי, אולי.
זה מהלך מעניין, מעניין אם עוד אנשים יעשו את זה פתאום. בכל אופן, כל הדיון הזה בשיווק, וזה מעביר אותי לדבר הבא, שהוא המחירות.
מחירות.
אוקיי, אנחנו קיבלנו עכשיו דיווח על ספרי פלטינה וזהב.
כן, לרגל שבוע ספר.
זהב זה ספרים שנמכרו ב-20,000 עותקים, פלטינה 40,000. זה כל הדבר הזה קורה, כל שנה התאחדות המולים מוציאה רשימות לקראת שבוע ספר העברי, שיתחיל השנה ב-7 ביוני עד ה-17. זה כבר לא שבוע, זה כבר 10 ימים, נכון?
כן.
10 ימי הספר.
שנת הספרות.
אוקיי, ויש לנו ברשימה הזאת כמה דברים מעניינים.
מה מעניין אותך?
אוקיי, דבר ראשון, אנחנו רואים שם ספרים שגם אני קראתי כילדה, שזה ממש מדהים בעיניי.
שעדיין נמכרים כאילו בהמוניהם כל יום.
הם עדיין נמכרים בהמוניהם. למשל, שרה גיבורת נילי, של דבורה עומר, שראה אור ב-1967.
עדיין נמכר, כל הזמן.
סליחה. כן, זה לפני שנה, אפילו... אני יודעת שאני נראית לך נורא עתיקה, אבל זה אפילו לפני שאני נולדתי. זה ממש מדהים. אגב, אני זוכרת אותו כספר, אני זוכרת אותו כספר מצוין. יש עוד ספר של דבורה עומר, הנשיקה שהלכה לאיבוד, שיצא ב-1978.
ועדיין נמכר. נדמה לי ששרה בגיבורת נילי, הוא נמצא בתוכנית הלימודים, יכול להיות שזה עוזר למחירות.
אני לדעתי, זה כל הספרים האלה שאני הולכת להגיד עכשיו, כולל נגיד רוץ ילד רוץ של אורי אורלב, שהוא גם נמצא ויצא ב-2001, הם כנראה נמצאים במצעד הספרים או דבר מהסוג הזה.
הבנתי אותך.
והם פשוט ילדים חייבים לקרוא.
זה רק אומר כמה חשוב וכמה עקרוני זה חינוך לספרות, וכמה קריטי זה, מי נמצא ברשימות האלה של, של משרד החינוך,
ומי
לא.
יש משהו מאוד מאוד משמח, שבמדינה שהיא כמעט תמיד נראה לי שהיא מתנגדת לסוג של מורשת, אוקיי? כל הזמן, כל פעם כשבא שר הוא מוחק את מה שהיה לפניו, המערכת החינוך כל הזמן משתנה בזה. אז אני ממש מרגש אותי לחשוב ש... אני קראתי שרה גיבורת נילי, ואנשים היום גם קוראים, ילדים קוראים שרה גיבורת נילי, זה נחמד מאוד, וזה פשוט גם ספר טוב.
שאלה אם מכריחים אותם לקרוא את הספרים האלה או לא?
אז מה? הם יכול להיות שהם מכריחים אותם, אבל אז הם נהנים. אולי גם אותי הכריחו, אני חושבת שלא הכריחו אותי.
אני חושבת שכן הכריחו אותי לקרוא כל מיני ספרים, ובסופו של דבר, בקריאה אחוזה, נגיד את החטא ועונשו,
טוב, זה קצת יותר מאוחר.
נכון, בתיכון הכריחו אותי לקרוא, סבלתי נורא, ואחרי זה כמה שנים קראתי אותו שוב, אמרתי, מה סבלתי? האמת היא, אולי סבלתי כי הכריחו אותי. טוב, נעזוב את הפסיכולוגיה שלי.
עוד דבר, עוד תופעה מעניינת שאני רואה כאן, זה שאמי רובינגר, שהוא סופר ספרי ילדים ומאייר, יש לו 6 ספרי ילדים ברשימות.
טוב, הוא כוכב. הספרי ילדים שלו זה הוא כוכב.
נכון, אבל גם הוא כוכב, אבל גם זה מראה שספרי ילדים זה דבר שמאוד מאוד נמכר.
זה ידוע שספרי ילדים וספרי הבישול זה מה שמשאיר את ההוצאות עם הראש מעל המים.
נכון. עכשיו, עוד אנחנו רואים ברשימות האלה ספרי יהדות. למשל, נשים בתנך של הרב יהודה אדרי, פרשה ואישה, לימוד נשי לפרשת השבוע של ימים המזרחי, חכמים כערך א' של הרב בנימין לאו, הנחת יסוד של הרב ישראל מאיר לאו. זה, בצוג, אז יהדות זה גם...
יהדות, ילדים ובישול?
כן, ומידך, גינת בר של מאיר שלו.
זה הספר שהכי משמח אותי כאב, בכל הרשימה
למה?
הזאת. אני רוצה להגיד פה, אני מתוודא.
בבקשה.
אני לא מעריץ גדול של מאיר שלו. זה הטעם האישי שלי. אני יודע שיש לו עדת מעריצים מאוד גדולה, ואני מכבד את זה, אני מכיר בכישרונו. אבל אני לא מת עליו. אבל למה זה עושה אותי שמח? בגלל שזה אחד הספרים היחידים שממש נכתב לא מזמן. אתה רואה פה בום של מחירות, וזה מנחם אותי לראות שיש ספר שנכתב השנה וכבר מגיע למספרים האלה.
אני חושבת שכל ספר של מאיר שלו תוך חודשיים או חודש מוכר המון.
וזה דבר משמח, זה משמח שיש עדיין סופרים כאלה בישראל, זה לא כל כך קל.
אולי נקדיש לו זמן ביום אחר, אבל אני יודעת שהוא גם תופעה שהוא נהיה אדמור של כל מיני טיילים שבאים שם לבית שלו במושב, חובה גינון, משאירים לו כל מיני זרעונים של כל מיני...
זה דבר נהדר.
אולי נראה אותו פעם על זה.
כן, בואי נראה אותו על גינון.
האדמור. כאב של צרויה, רק תן לי לסיים ולהגיד לך, שכאב של צרויה של לב גם נמצא ברשימות האלה, גברת ורבורג של עירית לינור, והחיים על פי יהודה של עמוס עוז. אז מה זה אומר לך כל הדבר הזה?
אני לא יודע, את מתרגשת מספרים יחסית ותיקים, כאילו סופרים נורא ותיקים. אני מתרגש נגיד מהמדריך לימים הקרובים של יואב בלום. הוא יצא באומנם ב-2014, אבל תדעת, זה לא איזה שם כזה שאתה אומר, יואב בלום, פאפאם, בוחר אותו חוצה. והנה, הוא מוכר מאוד יפה.
הוא דרך אגב...
הוא מועמד עכשיו לפרס גפן, לספרות
מדע בדיוני. כותב מדע בדיוני,
עם ספרו החדש הקבוע היחיד. אז זה דברים שנורא משמחים אותי. אני נורא שמח כשיש שם, שאפילו אני לא מכיר, שפתאום אני רואה שמחר המון.
מה אכפת לך? קודם תקרא ותגיד אם זה טוב בעיניך.
לא, אני חושב שזה נחמד שיש סופר צעיר יחסית, פחות מוכר, שמצליח להגיע למספרים האלה.
אני אגיד לך מה ההבדל בינך לביני. אתה צעיר ממני בכמה שנים טובות.
לא כל כך הרבה.
אתה עוד מאמין שהעולם שייך לצעירים, אבל הוא לא, הוא שייך לנו. ואנחנו נראה לכם מה זה.
אנחנו נראה לכם מה זה.
אני חושבת שזאת רשימה מאוד מאוד מעניינת. אני חושבת שאפשר לעשות באמצעותה ניתוח של החברה הישראלית. אולי משהו אולי איזה ניתוח שאומר משהו על אינפנטיליות, רוחניות, ציונות, אבל זה יהיה כנראה ניתוח שטחי, אם כי משעשע. אז אני מציעה שנתקדם הלאה.
נתקדם, לא נעשה דברים שטחיים, חס וחלילה.
חס וחלילה.
נעבור לפינה, לפינה שלנו. הסטטוס הספרותי.
נכון, הסטטוס הספרותי שלנו היום זה משהו שראיתי בפייסבוק שכתב הסופר שמעון צימר.
אני מאוד אוהב אותו.
כן, הוא עבד במשך השנים כספרן בספרייה ציבורית, ומסתבר מהסטטוס הזה שהוא פורש. באותו סופר הוא כותב יפה את המחשבות שלו בעניין הזה, המחשבות המעט מורבידיות שלו.
כן, תקריא?
ואני אקריא לך את הסטטוס. יש. בעוד ימים מספר, אני מסיים את עבודתי כספרן ויוצא לגמלאות. פורש, מופרש, מסולק ממנגנון העובדים של עיריית תל אביב. 30 שנה שרדתי בעבודה הזו, בהיקף של חצי משרה. 3,000 שקל לחודש. לכאורה, אני אמור לשמוח או לפחות לחוש הקלה. אף פעם לא ראיתי בעצמי מיסיונר של תרבות וקריאה, אלא כלוחם גרילה שהושתל במערכת. ויתרתי על כנסות, מחלתי על ספרים עבודים, וכשהורה נרגש, הניף את ילדו אל הדלפק, להראות לו את המעמד המקודש של השאלת ספר, מיהרתי לבטל את הקדושה, והצגתי את עצמי כמו קופאית בסופר, שבמקום להעביר את הקורא האופטי על קוטג' עושה את זה על ספר.
מושלם, נהדר, אני מת על זה.
ובעיקר, כעת יהיה לי גם יותר זמן לכתוב. ולא מזמן גם הודכנתי על ידי הממונה על הפרישה שהפנסיה הזעומה שלי בתוספת הביטוח הלאומי יעלו את הכנסתי בכ-1,000 שקלים. ולמרות זאת אני לא שמח. להפך, אני מפוחד. יש לי סחרחורות שהפסיכיאטר שלי אומר שהם על רקע חרדתי. דופק מהיר מהרצוי ודחיפות המצמוצים שלי בדקה עלתה.
איזה טקסט יפה.
67 הוא אולי ה-47 החדש, אבל עבורי זה גיל שבו מלאך המוות כבר העתיק את מגוריו לחדרי. וזה רק עניין של זמן עד שאנחנו יוצאים יחדיו מהמקום הזה. לכן, אם תראו אותי במקרה הולך ברחוב, שפוף ומכונס, ממצמץ אל העורבים והמיינות, אנא מכם, אהבו אותי, אמרו לעצמכם, הנה הולך האיש האומלל שמעריך לחיות.
תקשיבי, אני מרגיש שצריך לעשות איזה עצירה פה.
בא לי למחוק הפיים.
ממש. אני רוצה להגיד על זה כל כך הרבה דברים. היינו צריכים להקדיש את כל התוכנית לסטטוס הזה. איפה להתחיל בכלל? קודם כל אני רוצה להגיד שהחלק הראשון של הסטטוס הוא אינפורמטיבי לכאורה, אבל החלק השני מלמד אותנו שהוא כתב ספרות, זה טקסט ספרותי. הנה הולך האיש האומלל המעריך לחיות, זה משפט פנטסטי.
ומורבידי, ובורחסי.
אין ספק, אבל הספרות היא מורבידית. אני רוצה להמליץ לו שיקח את הסטטוס הזה ויכתוב עוד כמה עשרות אלפי מילים, ויאללה לקרוא.
אני מניחה שזה מה שהוא עושה.
אני נורא אוהב את הרדיקליות הזאת, לפוצץ את הבועה. איש ספרות ששוחט את הפרה הקדושה של קדושת הספרים. הוא אומר לעצמו, התפקיד שלי הוא לחנך, נכון? הוא ספרן, הוא מחנך. אבל במקום מה שאנחנו חושבים חלק מהחינוך בעיניו, זה ללמד אותם שאין שום דבר רליגיוזי בספרים, זה דפים כרוכים עם דיו, והיו יכולים להיות קוטג' וזה... אני חושב לעצמי, את יודעת, שרוב ההורים שלוקחים את הילדים לספרייה ואומרים להם, תראו, איזה מעמד מרגש, תראו, אלה ספרים זה דבר קדוש וחשוב, הרי רובם לא קוראים בעצמם. זה משהו שאנחנו, זה טקס כזה שעושים עם הילדים.
בטח כבר לא עושים את זה אפילו.
אני עדיין הולך עם הבן שלי לספרייה.
אתה עושה את זה.
אבל הרבה ההורים חושבים שילדים צריכים לקרוא, אבל הם לא קוראים בעצמם. ואנחנו, למה אנחנו דורשים את התחושת כזב הזאת שאנחנו בעצמנו כבר לא חשים?
תשמע, אני מטילה ספק במחשבה שלך ששימון צימר אומר לעצמו שהתפקיד שלו זה לחנך.
יש מצב, יש מצב.
אני גם לא חושבת שהתפקיד שלו זה לחנך, לא כסופר ולא כספרן.
פה אנחנו חלוקים.
אוקיי, אבל מה אתה אומר על המשכורת של הספרן? על זה אין לך מה להגיד? 3,000 שקל בחודש.
על זה אין לי מילים, באמת. על זה אין מילים, אבל אני חייב להגיד שאני כן חושב שספרן הוא מחנך חשוב מאוד.
טוב, יובל, תשמע, אמא שלי הייתה ספרנית המון המון שנים בבית ספר עד לא מזמן. אני יודעת שחלק מהאידיאולוגיה שלה, אם אני אעיז ויקרא לזה אידיאולוגיה, הייתה שמותר להריש בספרייה, מותר לאכול, מותר לשתות, ולא עושים שש לילדים שם, אוקיי? או בקיצור, לא מנסים להברך את הקליינטים, אלא לקרב אותם. עכשיו, היא אמרה שספרייה זה לא ספרייה אוניברסיטאית, רעש מפריע לספרנים ולא לתלמידים, לכן מותר לשוחח ולהתווכח, לאכול ולשתות ולהשאיר שולחנות נקיים. היא השמיעה אפילו מוזיקה ברקע, וגם בשלט שתלתה כתבה שאין צורך לתלוש דפים מהספרים. תבקשו ונצלם לכם.
ואת יודעת, יש לנו סטטיסטיקה של 100%, שניים משניים, של ספרנים שבכלל בכלל לא מתאימים לדמות הספרן הזאת, היא האמיתית, שהיא מקל ביד ונזיפות, ואימא שלך הייתה אדירה, ואני לא מבין מה התקלקל בדרך.
אני מרדתי, אתה מבין את השטות? אז כדי למרוד הייתי צריכה ממש להתקלקל, כי אימא שלי גם אדם מאוד נחמד ונוח לו בריאות. מה שכן למדתי מאימא שלי אולי במסגרת הקלקול והיחס הלא דתי לספרים, זה שגם אני מסמנת בספרים, עם עת אפילו.
עם עת!
עושה אוזני חמור, מקמטת, שופכת עליהם קפה, הספרים שלי אחרי שקראתי אותם נראים כמו יצור חי, הגולה מפרג. הם מוכתמים ומוכנים להתחיל את החיים הפרועים שלהם על המדף.
אז מאיה, יש בז עכשיו. בעולם הספרות. לא בדיוק בעולם הספרות, אבל אנחנו מנכסים את זה לעצמנו.
כן.
על הכתיבה של הספר של אהוד אולמרט, מתוך תאו בכלא.
נכון. אנחנו יוצאים מזה, אנחנו עוזבים את זה.
אנחנו ניקח את זה ונשתמש בזה כפלטפורמה לעופף למעלה.
למעלה או למטה, לעולמות תחתונים.
אין מה לעשות, מה שקורה בכלא הוא איזה נעלם גדול ככה, ואנחנו מאוד מתרגשים מזה מאוד. האמת היא שאני רוצה אולי להמליץ לאולמרט, אל תכתוב ספר זיכרונות פוליטי, תכתוב פרוזה, כי חלק מהספרות הכי גדולה נכתבה בכלא. ספרות מדהימה נכתבה בכלא. אוסקר ויילד כתב בכלא. סרוונטס כתב בכלא חלקים מדון קיחוטה. אם צריך השראה פוליטית דווקא, אז אולמרט יכול למצוא אותה אצל נלסון מנדלה, מנדלה שכתב בכלא את שיחותיי עם עצמי. אבל אחד הספרים הנהדרים ביותר שנכתבו בכלא בעיניי, הוא המדונה של הפרחים, של הסופר השערורייתי ז'אן ז'אנה, ובעצם הסצנה הראשונה בספר כבר זורק אותך לתוך תא הכלא. שנקריא קצת?
בטח.
זו סצנה שבה מתאר גיבור הספר שקלו איך מגיעות אליו ידיעות על רוצחים ופושעים שהיוו השראה לכתיבה של הספר. הוא כותב עליהם, תראי איך הוא כותב על ידיעות שמגיעות אליו במקרה על רוצחים. הידיעה על לבלובם המופלא של פרחים יפים וחשוכים אלה גונבה לאוזני טיפין טיפין. זה נודע לי מקיר העיתון. זה הזכיר עורך הדין שלי אגב אורחה. עוד אחד הוגד, הוא שר כמעט בפי יושבי התאים ותהי זמרתם לפלא, שיר מספד ככינות שמשפיעים לעת ערב. הוא מתאר גם באותו עמוד, הפצצה ליד בית הכלא. חיל ורעדה אחזו בתאים אשר הצטמררו והתנודדו תרופי אימה. האסירים הלמו בדלתות, התפלשו ברצפה, צבחו, יללו ובכו. זה מקום מלא השראה, הכלא.
נכון, בוא נדבר על החשיבות של הכלא בהיסטוריה של הספרות, עם אוריאן מוריס, מבקר ספרות וסופר, שהספר שלו לרגל עבור מקום אחר, האור לאחרונה, ספר פרוע מאוד וגם מצחיק. שלום אוריאן.
היי אוריאן.
שלום, שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. אז מה
קורה בכלא שכל כך
מושך? למה זה כל כך מסעיר אותנו? למה אנחנו חושבים שמישהו שיושב בכלא, תהיה לו איזה תובנה על החיים שאנחנו אין לנו אותה עדיין?
אז חשבתי קצת על הנושא הזה גם. גם איכשהו השתמשתי אפילו בכתיבה שלי בעניין הזה של כתיבה מתוך הכלא בכמה מהקטעים שמה, ונדמה לי שהכן פרדוקסלי מציע הזדמנות לחירות מוחלטת.
מעניין.
בעצם השחרור מכל אותיות שבשגרת החיים, בעיקר זיקות המשפחתיות, זיקות של מכרים, של מעמד, של מילי המקצועי, הניתוק מכל זה, זה סוג החירות שהכלא מציע לסופר.
זה משהו שמפתה אותך בעצם צורה, אני שומע?
אני מאוד, מאוד. יש לי רק בעיה של אופי, שיש פה איזה קו של אי-אלימות, שלא כך מאפשר לי הגעה לשם, אבל...
לא, אבל מה זאת אומרת אלימות? אתה יכול, יש כל מיני סוגים של פשע. לאו דווקא, אתה יכול...
אתה יכול לעשות צווארון לבן.
יש צווארון לבן, גנבות קטנות.
לא, לא.
אבל זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אנחנו חושבים על הכלא כמקום נורא סגור שבעצם מכביד, ובעצם אתה אומר, כל מה שמונע ממך את הכתיבה בעצם מחוץ לכלא נעלם.
במובנים מסוימים, זה בטח כמובן יש
כפר
רומנטי בזה, אתה יודע, אני לא כתבתי באמת מבפנים, אבל ההיסטוריה מוכיחה שלא מעט יצירות מופת נכתבו משם. אם תרצה במאה ה-17 זה דון קישוט וג'ון בניאן, The Pilgrim's Progress, במאה ה-18 כמה יצירות מופת, כולל הספרות של סעד, וכן הלאה. אז לא כנראה.
רגע, אבל מה זה אומר בעצם? זה אומר שבעצם כשקולעים אותנו, אנחנו יכולים להגיע למיטב שלנו? זאת אומרת, אם אנחנו סופרים כמובן?
אני חושב שיותר מהכל זה הזינוק הזה אל קרקע כלשהי שנמצאת מחוץ לחיים. כלומר, איזשהו יתרון של פרספקטיבה. כאילו אם כל החיים היו מישור, אז אתה עכשיו עומד על הר קטן, ויש לך הזדמנות להסתכל מלמעלה, מבחוץ, מהצד.
אני הבנתי שיש לך איזה ציטוט מופלא של סול בלו שהזכרת לגבי...
כן, סול בלו יש לו כל מיני הערות אגב כאלה בתוך הרומנים שלו, שהם כל מיני הרהורים על הספרות או על הפילוסופיה, על האנושות, אז יש איזו שיחה בין שני אנשים שפתאום אחד שולף לשני ואומר לו, אתה יודע, בעצם הדבר הכי חשוב שלא מלמדים בחוגי ספרות, זה שעיקר הספרות של המאה ה-17 וה-18 נכתבה מתוך בתי הכלא.
וואלה. אז אולי זה טעם לפגם אצלנו. אולי זה טעם לפגם אצלנו, שבעצם הסופרים פעם הלכו עד הסוף, הלכו על הקצה, היו אנשים פרועים שהממסד לא יכל להכיל אותם, וזרק אותם לכלא. היום סופרים לא עושים דברים כאלה.
לא, היום יש להם משפחה, ילדים,
משכנתה,
בורגנות.
לחלוטין. תראו, זה גם מציע איזשהו סוג של אתגר. כאילו, העידן הליברלי הוא בעצם סירס את האפשרות הזאת של התנגדות.
נכון.
העידן הדמוקרטי-ליברלי. התנגדות במלוא מובן המילה. כלומר, אני מספיק שאני אגיד שאני מאמין במשהו שהכנסייה לא מאמינה, וזה ישים אותי בכלא 12 שנה, כמו שקרה לג'ון בניאן. אז זה נשלל מאיתנו בעצם הזכות להתנגד באופן שיש לו משמעות.
מעניין.
מצד שני, השאלה זה איך מגייסים את הכלא לתוך החיים היומיומיים ואת עמדת ההתנגדות, שהיא בעצם פלטפורמה שממנה אפשר...
איך הסופרים ממשיכים להגיד את הדברים הרדיקליים האלה, שלכאורה היה צריך לזרוק אותם לכלא בגללם, אבל מבלי באמת להיזרק לכלא.
כן, אבל אם מותר לך להגיד משהו, ואין בזה שום סיכון, אז באמת, אז מה הבעיה?
אבל תראי, אומרים דברים שעורייתיים בספרים עדיין, אני חושב.
איזה דברים שעורייתיים? בספרות ישראלית אומרים דברים שעורייתיים?
את לא חושבת?
לא.
אני מנסה לחשוב על דוגמאות תוך כדי להריץ, להריץ בראש. אוריאן,
אומרים?
אומרים דברים שערורייתיים.
אני חושב שכן, אני חושב שאין ספרות, כאילו, במובן הכי טהור, בלי השערורייתיות. עד כמה הספרות העברית היא שערורייתית, לא, אני לא יודע. אבל באמת יש הבעיה הזאת, יש הבעיה הזאת של הזיקות והעיות בתוך החיים, כאיזשהו סוג של הפרעת כתיבה נמשכת של העידן הליברלי.
כן.
ואני חושב שכולם עושים את המאמץ לפרוץ להם איזשהו נתיב בתוך זה, אלא אסור. אלא אסור בתחום שבו החוק מתיר לך לעשות את זה, זאת הבעיה.
אוקיי, טוב,
זה מאוד מעניין.
אנחנו מקווים שהסופרים ימצאו את הדרך לעשות את זה. אוריאן מוריס, תודה רבה לך.
תודה, אוריאן, להתראות.
תודה לכם, ביי ביי.
ביי. וסליחה על כל התקלות האלה, מה זה היה? שמעת על הצפצופים האלה?
לחיצות על המקשים, נראה.
הוא החזיק את הטלפון באוזן ו... כן.
את יודעת, החיים.
החיים עצמם.
החיים הקצמחים.
בריאת החוק, ובכן.
צריך להזכיר אולי, אני חייב להזכיר את שרה אנג'ל, נכון? שהיא כתבה על הכלא ועל החיים בצד הפשע. במלאך או שטן, שיצא לפי...
ספר שאתה מאוד אוהב, שמעתי.
כן, אני מת על הספר הזה.
כל הזמן אתה מדבר על זה.
תקשיבי, זה בדיוק, זה מראה שהצד הזה מאוד מעורר את הקוראים גם, זה גורם לנו לרצות לשמוע עוד. מצד שני, אי אפשר להכחיש שזה חלק מאיזה תהליך שבו הפשע הפך להיות משהו פופולרי. בישראל, בעולם.
אני לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שלהפך, אנחנו חיים בעידן מאוד מאוד טהרני. זה חלק מהבעיה פה, שהסופרים וגם המשוררים, הם כאחד האדם, הם חיים כמונו, והם חיים במקום מאוד מאוד טהרני, שבו אסור להגיד הרבה דברים, ואסור להתנהג הרבה התנהגויות, ויכול להיות שהן מותרות על פי החוק, ואתה לא נזרק לבית סוהר בגללם, אבל לא יודעת מה, יעשו לך שיימינג בפייסבוק או משהו כזה. ואז יש פה איזה עניין, כאילו, יש שוט, אבל הוא לא כלא, הוא משהו אחר. כאילו, אולי הוא איזה רדיפה פייסבוקית או משהו.
אוקיי. אז יש פה הרבה המלצות לגבי כניסה לכלא או אי-כניסה לכלא. אנחנו עוברים הלאה למשהו אחר לגמרי, כמו שאומרים, פינת גנזים, בה אנחנו מחטטים בארכיונים,
נכון.
גולים מהם דברים מעניינים. מאיה, מה יש לך פעם?
אז תראה, כרגיל יש פנינים בבלוג של מכון גנזים שכותב יצחק בר יוסף. הפעם מצאתי שם מכתב שכתב אורי צבי גרינברג ליוסף חיים ברנר. ותשמע מה הוא כותב.
מה הוא כותב?
מקסים. אין תקווה עוד קובצי הרביבים יופיעו, כך כותב אתה. ואני חושב, בין יתר התקוות היפות שאינן כבר, עוד אחת נתווספה.
אוי ובוי.
ברם, כלום אין זאת מן הרגיל אצלנו? יש מדמה אני שבכל התקוות שלנו, האפסות שצריכה לבוא בסופן, נוצרת עוד קודם לכן.
וואה. ובהמשך... מורבידי כמו שמעון צימר.
כן. ובהמשך הוא עובר לענייני חולין.
כן.
הוא יוצא לחופשה. מחר מחרתיים, הרי אני נוסע מזה לנאות קיץ. מתכוון אנוכי לשם התבדרות קצת מן היש המעיק פה. ברם, ידוע לי, אותו השיעמום שבכאן, ימצאני גם שם. אבל לנסוע בכלל, נסיעה איזו שתהיה, יש צורך והכרח. ומה בפרט שלהפסיד אין, כי מה יש? אגב, האם ברש עוד בירושלים? הבטיחני לכתוב ולא קיים. שלום. באהבה רבה ובהוקרה שלך, אורי צבי גרינברג.
זה נורא יפה. באמת, כאילו, השעמום הבורגני הזה היה כבר אז, כן?
אני לא יודעת, הוא לא חושב שהוא חי חיים כל כך בורגניים.
לא, אבל יש לי שעמום כאן, אני חייב לצאת לחופשה, נוסעים לברלין.
זה קלישה, אנחנו לוקחים את עצמנו לכל חופשה שאלה אנחנו נוסעים.
זאת הבעיה, כן.
זאת בעיה רצינית.
אבל מתי נכתב המכתב הזה?
לצערי הוא לא מתוארך.
אבל רביבים היה, אם אני לא טועה, היה כתב עת שברנר הוציא בלבוב בהתחלה, בסוף העשור הראשון של המאה ה-20. אחר כך הוא הוציא אותו גם בישראל, לפני שהפסיק לגמרי. אני חושב שהאחרון יצא ב-1919 או 1918, קצת לפני שברנר נרצח.
אז אנחנו, זה בערך כנראה האזורים.
זה האזורים, אבל יוצאת תוכנית קצת מדחדכת, אבל שוב, מחירות וזה. המסר פה הוא מה להוציא ומה לא להוציא. מה היכולת של המול לעשות? הרי ברנר הוא המול פה, ומופרך להגיד, אבל זה מה שהוא היה. מהם השיקולים שלו? איך הם גורמים לאכזבת הכותב? וברנר כמול, מן הסתם, לא חשב רק על מחירות, אבל כסף תמיד הטריד אותו, לא היה מיליונר.
צריך כסף להוציא משהו, אתה יודע.
תחשבי כמה יצירות לא קראנו בגלל המצב הכלכלי של המולים של הכותבים הפוטנציאליים, שיום הם כתבו שיר, והמול אמר להם, תשמעו, אין, אני צריך לקנות סוכר, והיום, החודש, אין כתבת?
נכון, אבל באותו מכתב, אורי צבי גרינברג כותב שהוא שולח לברנר שיר בשביל עיתון האחדות, אז הם לא מתייאשים, הם ממשיכים.
כמו שאומרים בג'ראסיק פארק, Nature finds a way.
בדיוק.
אז הספרות מוצאת דרך.
בדיוק.
אנחנו רוצים לדבר על הסופרת ג'מייקה קינקייד, שנמצאת בארץ עכשיו. היא קיבלה את פרס דן דוד היוקרתי. פרס דן דוד הוא פרי יוזמה משותפת של קרן דן דוד ואוניברסיטת תל אביב. הקרן נוסדה בשנת 2002 על ידי איש העסקים דן דוד. תרם לקופתה 100 מיליוני דולרים.
מטורף.
איזה כיף. זה פשוט נהדר.
אנחנו חייבים לזכות בזה פעם. מה צריך לעשות אבל בשביל לזכות?
להיות ג'מייקה קינקייד, זה לא כזה פשוט.
או א' ב' יהושע.
או א' ב' יהושע שזכה לצידה, זה נכון.
נכון.
אז זו מטרה נעלה, אבל לא פשוטה. לא נראה לי שכל אחד יכול.
לא.
אבל את יכולה. אולי. הפרס מוענק מדי שנה לאישים, למוסדות מצטיינים בעלי הישגים בולטים וייחודיים.
מיליון דולר. עזוב אותי, זה מיליון דולר.
ואת אומרת שאני, כל מה שמעניין אותי זה הבלינג בלינג.
לא, שזה מגיע למיליון דולר.
אוקיי, זה הרף, כאילו.
מי זכה בו בעבר, למשל?
בעבר זכו אומנים כמו הצ'לן יויומה, הסופרים מרגרט אטווד, עמוס עוז, המחזאי, תום סטופארד, הבמאים איתן וג'ול כהן, אישים כמו אל גור, מייסד ויקיפדיה, ג'ימי ויילס, זה ממש אקלקטי העניין הזה. אז מסתבר שהפרס מתחלק לשלושה ממדי הזמן, עבר, הווה ועתיד, והזוכים גם תורמים 10% מהסכום לקרן מלגות לחוקרים מצטיינים.
תשמע.
ורגע, קינקייד ויושו הוגדרו בקטגוריית ההווה. הם שניים משבעה זוכים השנה. טוב, אותנו מעניינים הסופרים, לא נמנה את כל שאר.
תשמע, ג'מייקה קינקייד היא סופרת מאוד מאוד מיוחדת. אני אספר עליה קצת. היא נולדה בשנת 1949 באי הקריבי אנטיגואה, בשם אחר, איליין פוטר ריצ'רדסון. היא התחנכה במערכת החינוך הבריטית הקולוניאליסטית. בגיל 17 היא עברה לניו יורק, שם היא למדה לימודים גבוהים, כתבה במגזין למשהו בנות 10.
מעריב לנוער כזה.
ואז היא גם שינתה את שמה כמעשה סמלי, להותיר את העבר מאחוריה, כלומר היא הפכה להיות מאיליין פוטר ריצ'רדסון לג'מייקה קינקייד.
וואו.
אוקיי.
למחוק את העבר.
אני חושבת שזה לא למחוק, אני חושבת שזה לחזור לעבר, למה שהיא באמת, כי
אוקיי.
היא לא איליין, היא ג'מייקה קינקייד.
אוקיי.
בהמשך היא נישאה למלחין ולמרצה אלן שון, שאני מציינת את זה בגלל שא' היא התגיירה, כי הוא יהודי.
אוקיי.
דבר שני, הוא היה בן של וויליאם שון, שזה עורך המיתולוגיה אז של הניו יורקר, כך שהיא כתבה בניו יורקר ובכל מיני מקומות מעניינים, והפכה להיות ג'מייקה קינקייד.
נהדר.
אוקיי? הספרים שלה שתורגמו לעברית, זה הם מר פוטר, בעם עובד זה יצא, אני ג'ון ולוסי בקיבוץ המאוחד, ומקום קטן שיצא לאחרונה בהוצאת לוקוס הנפלאה. קינקייד כותבת, זה מאוד, מאוד קשה להגדיר את איך שהיא כותבת, מאוד מיוחד.
כן.
אבל היא כותבת בנושאים שקשורים לגזע ולתפיסות קולוניאליסטיות, ועובדת כיום כפרופסור ללימודים אפריקאים ואפרו-אמריקאים בהרווארד. כיוון שהספר האחרון שראה אור מקום קטן בהוצאת לוקוס, אנחנו ביקשנו לדבר עם שירה חפר, המולית של ההוצאה. שלום שירה.
שלום.
מה נשמע?
תודה, טוב, האמת שטוב. אתמול היה איזשהו סי, וזהו, היום היא כבר חוזרת, אבל היו יומיים מדהימים בחברתה של ג'מייקה קינקייד.
איזה סי היה אתמול? תספרי לנו עליו.
היה אירוע.
כן, ערב קודם היה איזה אירוע שממש אני חייבת להגדיר אותו כקוסמי, כי בטקס הענקת הפרס, גם כמויות הכסף שיש שם בדבר הזה, והקייטרינג הזה, זה הופך את זה לדבר עצום, זה היה, הביאו זמרת אופרה ורקדנית ונגנים.
היה סושי?
את לא מבינה איזה קייטרינג מטורף, זה היה לפני ואחרי. ופרס של מיליון דולר, זה מטורף.
זה מטורף.
אני שמח לראות שלא רק אנחנו מתרגשים מזה, שכולם מבינים את המגניטוד של הדבר הזה.
לא, זה מגניטוד קוסמי, גלקטי.
זה מדהים, אבל נשאר להם גם כסף לעשות שואו, אני מבין.
בנוסף לכל, עכשיו זה היה כמובן עבר, הווה, עתיד, ואתה יודע, אתה במרכז הדבר הזה, ג'מייקה קינקייד, זה באמת היה מדהים, מדהים כי היא עושה דברים נורא 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 חשובים, ואני רוצה תכף להתעכב על זה, ורק מבחינת הדיווח על אירועים, אז אתמול בצהריים היא נתנה מין טוק כזה, הייתה מין שיחה איתה, בגילמה, במדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, ושם העולם היה מלא, לשמחתי הרבה, וככה, זה היה מאוד מרתק.
מה היא אמרה שם, למשל, יש דברים
מעניינים? אתן לך איזה ככה משהו שיצא לה באחד הזה, זה כזה, דיברה על תראי, קינקייד חוקרת יחסי כוח.
כן.
יחסי כוח מתחילים במשפחה. יחסי כוח, אחר כך אפשר לעשות איתם אנלוגיות למדינה, למדינת האם, לקולוניה, לעבדים, לאדונים, לנתינים. כל הדבר הזה, כל מיני סובייקטים בעולם, יש ביניהם יחסי כוח, ואני חושבת שזה הדבר שקינקייד חוקרת בכתיבה שלה. ולכן היא לא חוקרת ספציפית אימהות, או ספציפית קולוניאליזם, או ספציפית פמיניזם, אלא מופעים של יחסי כוח בין סובייקטים בעולם. וזה נורא מעניין, ואני חושבת שזה כן מתחיל מהעבר שלה, ש, שבו היא נשלחה, זאת אומרת, היא הייתה ילדה מכוננת שתולעת ספרים, שקרישה כל היום בספרייה, וקרה, ואז בגיל 16, אמא שלה אמרה, תקשיב, יהיה לנו כסף, צריכה לנסוע לניו יורק ולעבוד בשבילנו.
כן.
פשוט שלחה אותה להיות משרתת, ויכל להיות אופר באיזה משפחה עמידה לבנה, איך זה נקרא, קורקייזיאן כזאת, משפחה לבנה בניו יורק, ונהייתה משרתת פתאום בבת אחת, מילדה שהסתובבה באי וקראה ספרים להנאתה פתאום, ושם זה קרה, שם קרה איזשהו, אני חושבת ששם קרה מהפך, שם היא גם, אחרי זה שנתיים היא כבר לא יכלה, היא עזבה והלכה ללמוד וגם שינתה את השם. אתמול היא גילתה לנו באירוע שהיא שינתה את השם שלה לג'מייקה, כי מישהו שאל אותה איך התחלת לכתוב. אז היא סיפרה שהיא התחילה לכתוב, ושהיא שינתה את השם כדי שההורים שלה לא יצחקו עליה, כדי שאם הם יקראו את זה, אז שאף אחד לא ידע...
שהם לא ידעו שזאת אי, אוקיי.
בדיוק.
וואו.
אז זה חלק מהעניין. עכשיו, בגלל שהיא חוקרת יחסי כוח, אז היא מסתכלת על שני הצדדים, ואחד המשפטים שיצאו אתמול, שהיא ככה פתאום שמעה את עצמה אומרת, ואז חזרה על זה, היא אמרה, the powerless are not powerless. זאת אומרת, נגיד, אם מדברת, אני חוקרת conquest, נגיד כיבוש לצורך העניין, או,
כן.
או יחסים של אדונים ונתינים, אז הנתינים, הנתינים האלה, הם לכאורה powerless. אבל אני בעצם גיליתי שאם האדון מסתכל על האחר, זאת אומרת, על הכבוש כעל האחר, אז בעצם האחר הזה הוא בעצמו סודק שמסתכל על האדון כעל האחר, זאת אומרת, יש לו את הכוח גם כן להסתכל על האדון כעל האחר, והוא לא שלא נחשב שאנשים שאנחנו משעבדים הם בעצם רפי ידיים.
היא קישרה את זה למצב בישראל? היא דיברה על המצב בישראל?
לא, המילה היחידה שהתקשרה לישראל זה הרגע שבו היא אמרה conquest, היא אמרה את המילה הזאת, וזה מבחינתי, בעיניי זה היה הרגע היחידי שהייתה איזה נקודת השקה, ואז כל אחד, אני למשל, או כל אחד אחר, עשה לעצמו את הכישורים ואת זה, היא מאוד נמנעה מלהשליך את העניינים שלה על כל דבר אחר, אם זה מאבק מזרחי, שחורים, נשים, ישראלים, פלסטינים, שום דבר מזה היא לא נוגעת בו באופן ישיר, היא לא רוצה לדבר על תכנים, היא אני חושבת שהיא מדברת יותר על מנגנונים, וכל אחד יכול להשתמש בזה לגילויים של עצמו, לפיתוח המחשבה של עצמו, אבל היא לא מרשה שיגייסו אותה, או שינסו בכוח להכניס אותה לאיזשהו מאבק, כי זה לא המאבק שלה, וזה לא מה שמעניין אותה, היא לא... כאילו, היא לא מוכנה לזה אפילו, זה
ממש... אוקיי, מעניין מאוד.
עמדה מאוד מעניינת. אוקיי.
תודה רבה, שירה חפר.
תודה לך, תודה.
להתראות.
אז בגדול ההמלצה היא פשוט לקרוא את הספרים שלה.
האמת היא שאני רציתי להקריא קצת, אבל לא יהיה לנו זמן.
אולי מחר.
אולי מחר, אנחנו נסיים פה.
כן.
אנחנו כל יום פה ב-12, זאת אומרת מראשון עד רביעי. ביום חמישי שירי לב-ארי וענת שרון בלייס מגישות. אפשר להקשיב לנו גם בתדר 104.9 ו-105.3 FM, גם באתר האינטרנט שלנו וגם באפליקציה של כאן עוד, OD. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות, ואנחנו נודה לעורכת שלנו שירי לב-ארי, למפיקה עופרה לחמי.
ענת אורי.
נכון, ענת אורי, ולטכנאי טל ברלינסקי.
ואיתנו כאן באולפן כבר נמצאים פארלי שחר וערן הילציין.
שלום.
מיד אחרינו.
מיד אחרינו עם התוכנית.
בתוכנית ייעוץ כלכלית פיננסית עם אג'נדה.
אני רוצה לשמוע אתכם פעם עולים לשיחות ושואלים אותנו משהו שמעניין אותכם.
יש לי המון שאלות, אבל אני כל כך בורה שאני מתביישת
מאוד.
יש פה רשימה ארוכה של נושאים שתטפלו בהם היום. אני לא יודע, לוחצים עלינו שכבר אנחנו צריכים לסיים, אז בואו נגיד משהו אחד או שניים מהירים שאתם רוצים להפתיע.
אז קודם כל, הנשיא טראמפ עומד להגיע לפה מיד ממוזיאון ישראל, נראיין אותו.
אז אני נשארת, איראן.
לא, אבל אנחנו נבקש לדעת מה המורשת הכלכלית שהוא ישיר אחריו כאן.
רגע, רק אתכם.
אנחנו נרוויח מזה משהו.
אוקיי.
רק נגיד שאלי בוסקילה, דליה דורנר יהיו פה, נדבר על חופש ההפגנה, אם אתם שמעתם אתמול על בן אדם שעמד עם שלט באמצע הרחוב בפתח תקווה ועצרו אותו.
כן, ברור.
אז ננסה להבין עד לאן זה יידרדר, ננסה להבין אם יש כבר נמוך יותר ממה שאנחנו חווינו עד עכשיו.
תמיד יש נמוך יותר, זה מה שאני אומר. כן. זה התפיסה שלי לחיים.
אני אקשיב לתוכנית שלך.
ומה מדובר בתאונות עבודה, כשיש לנו תאונת עבודה, מה לעשות, למי לגשת, איך לפנות, מה מוכר כתאונת עבודה. תישארו.
שלל נושאים, תישארו לתוכנית של פארלי שחר וערן אילצאים. אנחנו נפרדים, נהיה כאן גם מחר ב-12 בצהריים.
תודה, יובל.
תודה רבה לך, מאיה. היה כרגיל תענוג איתך. תודה רבה לכם.
להתראות.
להתראות.